כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, א' באייר תשע"ז, ב' בראש חודש אייר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף צדי ה'. חודש טוב על כולנו, חודש טוב ומבורך. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תזיין לעומר היום הזה. וכותב הרשש, בנער שלום, שימי ספירת העומר הם שורש לכל ימות השנה, ובדרך שהולך בהם בה מוליכים אותו כל ימות השנה. ורבינו חיים פלאג'י, בספרו מועד לכל חי כותב, האיש הירא והחרד ראוי להיות זהיר וזריז לעמוד ולשרת בשם השם בימים האלה שלאחר הפסח, יתר על כל הימים, בקדושה ובטהרה וביראת השם כל היום. ואמרו הקדמונים כי הימים האלה הם מלאות ולמופת לכל השנה כולה, כי אם ירבה בהם בתורה ובמצוות כן יהיה מראשית השנה ועד אחרית השנה. אהבה ואחדות צריכה לישראל בכל עת וזמן. אך בימים אלה צריכים עזרה ביותר ולהתרחק מכל ריב ומחלוקת, כי כבר ידעת מה שגרם לתלמידי רבי עקיבא בימים אלו. והשם יתברך ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו, תמיד אמן כן יהי רצון. בשמחה ובטוב לבב, ביום ראש החודש הזה, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מבניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף צדי דלת ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, הבורר צרור מגורנו של חברו נותן לו דמי חיטים, מדוע? התשובה היא, לרשבם וריבם זה כמו רבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון, ולתוספות אפילו כחכמים, משום שדבר זה עצמו נמכר יחד עם התבואה כשווה ממון. שאלה שנייה, מבואר בברייתא שבעדשים מקבל עליו רוב האפרורית לסאה. מדוע אין לפשוט מכך שהוא עדין לחיטים וסעורים או להפך שבחיטים וסעורים אינו כן? התשובה, אין להוכיח כיוון שאפשר שדווקא בעדשים כן הוא, כיוון שעוקרים אותם עם שורשיהם ויש בהם הרבה אפר. ואפשר שהוא עדין בחיטים וסעורים ורק יתחדש שגם בעדשים אינו מקבל יותר. שאלה שלישית, מדוע אם בא לנפות מנפה את כולו? התשובה, יש אומרים מעיקר הדין כיוון שעד רוב אינו תורח אבל ביותר. כבר תורח, וכיוון שתורח, תורח בכל, ויש אומרים משום קנת. שאלה רביעית, בכיליים כשיש רובע ממין אחר, מה הדין ומדוע? התשובה לתנא קמא ימעט לפחות מרובע משום חומרא דכיליים, ולרבי יוסי יבור את הכל, משום שאם לא כן נראה כמקיים כיליים. שאלה חמישית, האם יש להוכיח כדין של מנפה כולו מדברי רבי מאיר, שבשטר שיש בו ריבית קונסים אותו ואינו גובה כלל ומדוע? התשובה, אין להוכיח, משום שאפשר שרק בריבית כן הוא, כיוון שמשעת הכתיבה כבר עבר על האיסור, אבל כאן אפשר שלא ירף כלל. שאלה האחרונה, דף צדי דלת. לרבי מאיר, כשמודה שחייב את הקרן או שיש עדים, שאין צריך לגבות על פי שטר, האם משלם? התשובה בתוספות שאומר, קונסים אותו לגמרי ואינו גובה את הקרן כלל. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף צדי דלת ממסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, ב' דראש חודש. אייר תשע"ז, א' בחודש אייר תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, הוא לימוד דפינו היומי על הודף צדי ה' ממסכת בבא בתרא. לימוד הדף אנחנו מתחילים, בדף צדי ד' עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים תשמה, דתני רבין בר רב נחמן. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לכמן בדף קוף ג' עמוד ב' שנינו שהמוכר שדה בית קור בלא לדגדק במידתה, אפילו נמצא שפיחת או אותיר עד רוב הקו לכל בית צאה, נתקיים המקח, שכל אחד מוכר לחברו על תוספת או גירעון עד שיעור זה. לפי זה, בקרקע שגודלה בית קור שהוא 30 צאה, שיעור המכילה הוא עד 30 רובעי הקו, שהם 7 קבין ומחצה לקור. היה החיסרון או התוספת יתר על רובע, אין כאן מכילה ויעשו ביניהם חשבון, כפי שמבואר בברייתא המובאת לקמן. ובגמרא לקמן בדף קוף ג' עמוד ב' הסתפקו האם הכוונה שאמר לו בשעת המכירה באופן מפורש שמוכר לו בין אם חסר או יתר על מידה זו, או שכל המוכר בית קור בסתם כוונתו הן חסר הן יתר, אלא אם כן אמר מפורש שכוונתו בית קור בדקדוק. סבורה הגמרא שמהברייתא להלן המבארת חשבון זה ניתן להוכיח כלשון הראשון שמעיקר הדין עליו להחזיר את הכל. אילו הריטב"א מסביר שהראיה היא לעצם דינו של רבונה, שגם למאן דאמר קנסה יש מקום לקנוס. תשמע בו ושמע ראיה דתני רבין בר רב נחמן, שהיה שונה ברייתא המבארת את הדין המובא במשנה לקמן, בדף קוף ג' עמוד ב', האומר לחברו בית קור עפר אני מוכר לך, הן חסר הן יתר, פיחת רובע לסיעה או אותיר רובע לסיעה, הגיעו, המקח הוא מקח, יותר מכאן יעשה חשבון. וכיצד עשיית החשבון? מבארת הברייתא לא את המותר מעל רובע לבית צאה בלבד הוא מחזיר, אלא מחזיר לו את כל הרבעין כולן. היינו את כל התוספת או הגירעון מבית קור, מכיוון שכל הרבעין יחד מצטרפים לקרקע חשובה, ואינם מוכלים זה לזה. אלמה, איך הדבעיה הדורי כולה מהדר? הרי שיש ללמוד מכאן, שבמקרה שאין מכילה וצריך להחזיר הטעות, מן הדין עליו להחזיר את הכל, ואינו כנס. שרי כאן לא עשה שום איסור שנאמר שיש מקום לקונסו. זוכה הגמרא ואומרת, אחי אשתה, וכי האם ניתן לומר שיש מכאן ראיה? הרי שונה טעם המכילה בתינופת מזה שבבית קור, ואין דמיון בין שני הדינים. שכן, הטעם בבית קור, הן חסר, הן יתר, בין אם מצא חסר או בין אם מצא יתר על מידת בית קור, אמר לה המוכר ללוקח בשעת המכירה, להורות שמוכל על מידה שאינה מדויקת. ואם לא שאמר לו כך, היה צריך להחזיר כל תוספת וגירעון מועטים ככל שיהיו, שעל הקנעת בית קור אפר נדברו ביניהם, ומה שיותר מזה לא נכלל בקניין. ואפילו למסקנת הגמרא לקמן בדף קוף דלת עמוד א' שכל המוכר בית קור בסתם כוונתו אין חסר אין יתר, גם אם לא אמר זאת מפורש, היינו שלעניין מכילה שעד רובע אין צריך שיאמר הן חסר הן יתר. אבל ודאי שגם דעת המסקנה שעל הקנעת בית קור נדברו ומה שפחות או יותר מזה לא נכלל בקניין, שסתם בית קור הדרך שיש בו בית קור בדקדוק. מי הוא אומר את הגמרא? מכל מקום מחילה זו אינה אלא במקרה שההפרש ביתרון או החיסרון הוא עד רביע לכל סאה, דלא חשיב, שאין לכמות כזו חשיבות. אבל כאשר היתרון או החיסרון יותר מרביע לכל סאה, חשיב, יש חשיבות לכמות כזו, ואין כאן מחילה. דכיוון דחזילי, מאחר שראויים כל הרובעים להצטרוף בתשעת קבין, להצטרף ולהיות יחד בין כולם תשעה קבין, אביה לארה חשיבתה באפה נפשה. הרי כקרקע חשובה בפני עצמה, שתשעה קבין הוא שיעור המועט בשדה, ועדרה, וכשעושה עמו חשבון מחזיר גם את הרבעין עצמן. אבל כאן בפירות מצוי ורגיל שיהיה בהם תינופת עד רובע. ויתכן לומר שמאחר שכך היא הרגילות, לכתחילה נמחלת הכמות שעד רובע. ואם הראה שנמצאה תינופת יתר על הכמות הזו, די בכך שינפה לו רק את המותר. והריטב"א מקשה על דברי הגמרא הללו, והוא אומר שדברי הגמרא הללו תמוהים. שהרי לפי הנאמר עד כה, גם כשהיתרון או החיסרון של מעט יותר משבעה ומחצה ולא יותר, הכל חוזר. ובהכרח שאין אתה משום שראויים להצטרף לתשעה קבין. אז כיצד מסיים המורה בגמרא ואומר הועיל וראויים להצטרף בתשעת קבין, שמשמע שרק בהצטרפות לתשעת קבין יש דין להחזיר? אומר הריטב"א כדי לבאר את הגרסה הזו שכוונת הגמרא לסייע למה שפתחה בתחילה, שכשיש קרקע חשובה אין מכילה גם בהקדמת המילים אין חסר אין יתר. דהיינו, שבגמרא לקמן בדף קד עמוד א' דעת רבונה שימחר לו קרקע גדולה כגון של שני קורים ומכל היתרונות יצטרף לשיעור של תשעה קבין עליו להחזיר את הכל, אף שלפי חשבון הסעין היתרון הוא פחות מרובע לסאה. ואם כן מוכח שבמקרה שיתר הקרקע חשובה, אין מכילה אפילו בהקדמת המילים אין חסר אין יתר. אילו היה דרמה מיישב את הגרסה אצלנו בגמרא ומפרש, שמה שהיה רבין ברב נחמן שונה בברייתא לאל בדף צדידה לתמוד ב', לא את המותר מעל רובע לביצה בלבד הוא מחזיר, אלא מחזיר לו את כל הרבעים כולן, זה דווקא במקרה שלך זה להצטרופה בתשעת קבין. אם היה מעט יותר מתוספת רובע לסאה, אבל לא חזי להצטרופה לתשעת קבין. אמנם צריך להחזיר את התוספת שיותר מרובע, אך על הרובעין עצמן יש מחילה. ויהיה עכשיו הגמרא ברייתא מבארת הלכות הונאה, וממנה מבקשת הגמרא להוכיח כלשון הראשון שמעיקר הדין מחזיר את כולו. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת בבא מציע דף נון עמוד ב'. ההונאה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. מכאן שאסור למוכר או לקונה להונות האחד את חברו ולרמותו. אם כן, נאמר בברייתא, ההונאה התרמית, כאשר שיעורה הוא פחות משטות, פחות משישית משוויו של המקח, נקנה המקח, המקח קיים, בלא שצריך להחזיר את ההונאה, כי דרך בני אדם למחול עד שיעור שישית מהמקח, כמובן בהמשך הגמרא. כאשר שיעור ההונאה יותר משטות, יותר משישית משוויו של המקח, בטל מקח, שניהם יכולים לחזור בהם מהמחירה. כאשר ההונאה היא שטות, כגון חפץ השווה שישה זוזים שנמכר בשבעה, והרי שנטענה לוקח בזוז משווי של החפץ, או חפץ השווה חמישה זוזים ונמכר בשישה שהוא שישית מדמי המקח, קנה, נקנה המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, הוא מחזיר המענה את כל ההונאה. וזוהי שיטת רב נתן בפרק הזהב במסכת בבא מציע, וילודת רבי יהודה שהונאה בשטות היא כיתר על שטות ויכול זה שנטענה לחזור בו. והלכה כרבי נתן. וקשה, במקרה של שטות הוא אפילו יותר משטות, המים, מדוע יחזיר כל ההונאה בשטות או יבטל את המקח ביותר משטות? להדרת פחות משטות, יחזיר רק את היתר על שטות, וכך תעמוד ההונאה על השיעור המותר של פחות משטות. שמע מינה, כל איך הדבאי להדורי, כולה מהדר מוכח מכאן, שכל מקום שצריך להחזיר את הטעות, מן הדין עליו להחזיר את הכל. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אחי אשתה, וכי כמו שנראה בעיניך עכשיו, שיש לדמות עניין המחילה בהונאה לדין מחילת התינופת במקח, כיצד ניתן להשוות ביניהם? הרי אתם שם בעניין הונאה, בעיקר המתחילה בעת המחירה, שווה בשווה, אמר לי. המוכר אמר לו לוקח שסכום הדמים שניתן שווה לערך החפץ במדויק. ואילו לא היה מדויק, לא היה הקונה מתרצה לקנות את החפץ הזה, ולכן מעיקר הדין, גם בפחות משטות, היה צריך להחזיר את ההונאה. מי הוא? אלא שמכל מקום, כאשר שיעור ההונאה היא פחות משטות, לא ידיעה במנה. והריטב"א גורס כאן במנה. דהיינו בחפץ הנמכר. דהיינו אינו ניכר במקח. ודומה הוא למה שדיברו ביניהם שיהיה המקח שווה בשווה. ומה חיליניש? מדרך האנשים למחול. והסמה בחושן משפט סימן ריש חף זין מביא את דברי הטור בשם הראש וזה לשונו. חזל שיערו דעת שטות אבי מחילה לפי שכן הוא דרך מקח וממכר. שאין הלוקח והמוכר יכולים לכוון דמי המקח בצמצום. דרך העולם למחול עד שטות במקח או במעות, אף שהוא עולה הרבה, אף בסכום גדול. כל שאין שם שטות עליו. וכשההונאה השטות ידיעה, הרי ניכרת היא במקח, ולא מאכיליניש, ואין אדם אוכל על הונאה ניכרת. ואם היא יותר משטות, שהשינוי משווה בשווה גדול כל כך, מקח טעות הוא ובטל מקח. מה שאין כן לעניין תינופת שמצויה בפירות עד רובע. ייתכן לומר שכבר מלכתחילה, בכל מקרה, נמחלת הכמות שעד רובע. ואם הראה שנמצאה תינופת יתר על כמות זו, די בכך שינפה לו רק המותר. ויהיה הגמרא ראיה נוספת ללשון הראשון, וגם זו נדחתה. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא, פועל המקבל שדה מחברו בשכר ליטה שם אילנות, כגון 10 אילנות לכל ביצה. הרי זה בעל השדה מקבל עליו גירעון של 10 נטיות, שהן בוריות שאינם עושים פירות ל-100, לכל 100 שננטעו, ואין הפועל צריך לטעת אחרים במקומם, שכן דרך האילנות שיהיו בוריות בשיעור זה ומוכל על כך בעל השדה. יותר מכאן, היו הבוריות יותר מ-10 ל-100, מגלגלין עליו את הכל. עליו להחליף לו את כל הבוריות, ואין די שיחליף את היותר על 10. הרי ראיה ללשון הראשון, שכל שצריך להחזיר מן הדין, עליו להחזיר הכל. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, שונה המקרה של נטיות, ואין להוכיח ממנו דבר. שכן, כל יותר מכאן, כל שצריך לחזור וליטע, אפילו רק מחמת אחד שיתר על 10 בוריות, הרי זה קבע עכשיו ליטע מתחילה דמי. דומה הוא לפועל העומד בתחילת עבודתו בשדה, שוודאי עליו לנטוע את כולה, שהרי מתנאי הקבלנות היה לנטוע את כל שדה בעל הבית. כיוון שקרקע שאפשר לטעת בה 11 נטיות ראויה היא להיקרא שדה, הרי זה כאילו עדיין הוא בתחילת נטיית שדה בעל הבית. וכיצד איתה אילן אחד וישיר רוב שדה שאינו נטוע. אומר הרשב"ם, דווקא ב-11 בוריות ששטח קרקע, מקום 11 בוריות ראוי להיות שדה, אז ניכר החיסרון לעיניים ואין בעל השדה מוכל כלל. אבל לא כן כשהיו רק 10 בוריות, ששטח של 10 אינו ראוי לעיקרות שדה. ואין החיסרון ניכר לעיניים, לפיכך בעל הבית מוכל. אילו התוספות בדיבור המתחיל, כל יתר מכאן, מפרשים באופן אחר, שהרי ודאי כל זמן שעוסק במלאכה ונודע לו שיש אחד שאינו טוב, עליו להסירו ולטעת אחר במקומו. ורק מה שנודע לאחר שיצא מן המלאכה, אין צריך לחזור ולהחליפו. אבל כשיש י' בוריות וצריך לחזור בשביל האחד שיתר על העשר, הרי הוא כמי שעדיין לא יצא ולפיכך עליו להחליף את כולם. שאין כן בתינופת? אין שייך הטעם הזה שלגבי תינופת מתחילה מחר לו שאה עם רוב התינופת שבתוכו. שכן כך היא הרגילות של שאה שיש בתוך התינופת. וממילא בשעה ששילם לו את היתר על רובה, נתקיימה מחירתו וקיים את תנאו. וכיוון שכן, מתחילה בכל מקרה, נמחלת הכמות שעד רובה, ואם הראה שנמצאה תינופת יתר על כמות זו, מספיק שינפה לו רק את המותר. ודווקא בקרקע שיש כאן דבר של חשיבות, שאחד עשר בוריות הרי הם שדה הניכר לעיניים אינו מוכל, אבל ביותר מרוב התינופת, המטלטלים, אין כל כך פיידה, אלא רק שישלים את תנאו. כך מסביר הרשב"א. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מרתף של יין מקבל עליו 10 כוססות ל-100. מבואר במשנה שהמוכר אוצר של יין לחברו, והיו בו גם חביות כוססות שיינם רע וקרוב להחמיץ, מקבל עליו הקונה 10 כוססות ל-100. דנה הגמרא ומפרשת מתי מקבל עליו הלוקח כוססות ומתי אינו מקבל. שואלת הגמרא יחידמי, איזה לשון אמר המוכר לקונה בשעת המחירה, שנאמר על כך במשנה שמקבל עליו הקונה 10 כוססות? אידה אמר לה, אם מדובר שהמוכר אמר לו, מרתף של יין אני מוכר לך סתם, בלי לציין מרתף מסוים שממנו יספק לו את היין, קשיא. קשה להעמיד את המשנה באופן זה, שהרי בברייתא המובאת בהמשך דברי הגמרא שנינו, שבמקרה כזה כל החביות צריכות להיות של יין יפה, ואפילו לא כוססת אחת ביניהם. אם מדובר במקרה דאמר לאומר המוכר לקונה מרתף זה של יין אני מוכר לך, שציין לו את המרתף שממנו יספק לו את היין, גם כן קשיא. גם קשה להעמיד כך את המשנה, מאחר שבאופן זה צריך להיות הדין שנותן לו אפילו כל החביות שהיו כוססות, שיינם היה רע. אידה אמר למרתף זה אני מוכר לך, בלא לציין שמדבר על מרתף של יין, גם כן קשיא, גם כן קשה להעמיד כך את משנתנו. שכן באופן זה אפילו היו החביות חומץ גמור, מקבל עליו הקונה, כמבואר בברייתא כדי להלן. והנה מביאה הגמרא את הברייתא שבה נשנו הדינים האמורים. דתניא, שנינו בברייתא, מרתף של יין אני מוכר לך, כך אומר המוכר לחברו, ולא ציין לו מרתף מסוים, נותן לו יין שכולו יפה, בלי כוססות. ולמרות שבתבואה מקבל הלוקח על עצמו רוב התינופת לסאה, וכן בתענים מקבל 10 מטליות ל-100, שונה הדין ביין מדין תבואה ותענים, שאלו חשיבותם פחותה משל יין, וגם התינופת וההתלעה הוא דבר המצוי ורגיל בהם, לפיכך הלוקח מוכל. מה שאין כן חבית של יין, שכל חבית בפני עצמה היא דבר גדול, וגם אין מצוי שיהיה במרתף יין כוסס, לפיכך כשמוכר לו מרתף של יין סתם, עליו ליתן לו כולו יפה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אמר לו מרתף זה של יין אני מוכר לך, נותן לו את היין הנמצא במרתף זה, אפילו היה כולו באיכות גרועה של יין הנמכר בחנות שבשוק, דהיינו, יין כוסס, כי כשאומר לו זה משמעותו שבא לגרע, כלומר מרתף זה של יין כמות שהוא, ולכן נותן לו אפילו היין היה כולו באיכות גרועה. ואותו יין שנמכר בחנות שבשוק קונים אותו פועלים ועוברי דרכים, ואילו אינם מדקדקים שיהיה היין באיכות טובה כל כך. ומוסיפה רבינו גרשום, שכשיש לבעל הבית יין גרוע שאינו יכול למוכרו בבית, נותנו לחנווני למוכרו לפי שהחנווני מוכר בשוק, שזה מקום שעוברים ושווים בני אדם שאינם מבקשים כל כך יין יפה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אמר לו המוכר מרתף זה אני מוכר לך, ולא הזכיר בדבריו שהוא של יין, אפילו כולו חומץ, הגיעו המקח קיים. כי כשאומר לו מרתף זה משמע, קח אותו כמות שהוא, אפילו כולו חומץ, כי לא הזכיר בדבריו יין. אם כן, על מה נאמר במשנה שעל כל 100 חביות שמוכר, אפשר ש90 יהיו של יין יפה ו10 של יין כוסס, של יין רע. תרץ את הגמרא לעולם, באמת משנתנו מדברת באופן דאמר לי מרתף של יין אני מוכר לך סתם, בלי לציין מרתף מסוים, ולכן עליו ניתן לו יין טוב ויפה. ומכל מקום, עד 10 כוססות ל-100 מוכל הוא הלוקח, כיוון שמצוי הוא הדבר הזה. דהיינו שלדעת התרצן הגמרא חוזרת בה וסוברת שגם ביין מצוי, שבכל 100 יהיו 10 כוססות, ולפיכך הלוקח מוכל ומקבל. אין להקשות מהנזכר ברישה של הברייתא שבמקרה כזה נותן לו יין שכולו יפה, מאחר ותני ברישה דברייתא יש להוסיף בדברי הרישה בברייתא וכך יש לשנות בה. נותן לו יין יפה ומקבל עליו הקונה 10 כוססות ל-100 כפי שאמרו במשנה. אומר הריטב"א שכתבו רבותיו שלא באה הגמרא להגיע את לשון הברייתא אלא לפרש את הנאמר בה. שמה ששנינו שמקבל יין שכולו יפה, היינו שכולו יפה כדרך שנמצא באוצרות היין, שרובם יין יפה ועשירית מהם יין כוסס. ומה שנקטה הברייתא בלשון שמקבל כולו יפה, זה אגב המשך הברייתא, שמאחר ובבבא השנייה והשלישית בברייתא, נקטה הברייתא שמקבל יין שכולו כוסס או שכולו חומץ, לכן נקט ברישא כולו יפה. אבל באמת הכוונה שרק 90% יין יפה, ו10% יין כוסס, יין רע. מקשה הגמרא על התירוץ הזה ובסתם, מי מקבל? כשלא ציין לו מרטף מסוים וכי ניתן לומר על מקרה זה שהלוקח מקבל על עצמו 10 כוססות ל-100, 10 חוויות של יין רע על כל 90 חוויות של יין יפה? ועתני רבי חייא ורי שנה רבי חייא בתוספתא המוכר חווית יין לחברו שאמר לו חווית יין אני מוכר לך בלא לציין חווית מסוימת נותן לו יין שכולו יפה וקשה שאם במחר מרטף סתם מקבל כוססות, מדוע המוכר חבית לחברו לא יהיה רשאי לתת לו חבית של יין כוסס? ובטעם הדבר, מובא בראשונים כמה דרכים להסביר. בדברי הרשב"א מבואר שהייתה הגמרא סבורה שהברייתא נקטה שקנה חבית אחת בלבד, רק כדי להשמיענו שהגם שבכזה מקרה מסתבר שברצונו לשתותה מיד או למוכרה ולא להניח במרטף, מכל מקום, צריך לתת יין יפה המתקיים זמן רב. ואם במוכר חבית אחת הדין הוא כך, כל שכן, במוכר מרטף. המאירי מבאר שאין הכוונה שהחבית שנותן לו עתה כולה כוססת, אלא שהגמרה מקשה. אם במרטף של יין הדין הוא שמקבל עליו 10 כוססות ל-100, גם כאן, שיוכל לתת לו חבית באיכות כזו, שכעת הוא יין יפה, אבל יקסוס בחלוף הזמן שכבר ישתמש ברובו. אילו הרשב"א וערן מפרשים שהגמרה הייתה סבורה, שכשנדברו על חבית יין לא התכוונו שייתן לו הכל מחבית אחת מסוימת, אלא דיברו שקונה ממנו יין בכמות של חבית. ולכן יקשו. שאם גם ביין סתם רשאי לתת לו 10 כוססות ל-100, מדוע כאן לא יהיה רשאי לתת לו עשירית המקח מחבית של יין כוסס? תרץ את הגמרא שאיני חבית שונה הדין. במוכר לו חבית אחת, דקול אחת חמרה הוא. שכל היין הנמצא בה הוא מין אחד, ואין שייך שתהיה חבית כוססת רק במקצתה. כי אם היא החלה לכסוס, כולה כוססת. ומכיוון שמשמעות יין סתם הכוונה ליין יפה, לכן עליו ליתן לו יין שכולו יפה. שאין כן במרטף שמתחלק להרבה חביות, מקבל עליו הקונה 10 כוססות ל-100. אז על פי המאירי תירוץ הגמרא שאין דעתו של אדם לקבל פשרה של מקצת כסיסה בחבית אחת, על פי הסברם של הרשב"א וערן מתרץ את הגמרא שהכוונה בברייתא חבית יין, היינו יין הראוי להיות בחבית אחת. ובהכרח שהכוונה שכולו יין יפה, שהרי אין מערבים יין יפה וכוסס באותה חבית. לאל תרצה הגמרא שיש להוסיף בדברי הברייתא, וכך יש לשנות במקרה הנזכר ברישא. מרטף של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו הקונה 10 כוססות ל-100. עכשיו חוזרת הגמרא ומקשה על התירוץ האמור. מקשה הגמרא ועתני רב זביד הרי שונה היה את זו הברייתא רב זביד בדבי רבי הושעיה, בבית מדרשו של רבי הושעיה, בגרסה הבאה, האומר לחברו מרטף של יין אני מוכר לך ולא ציין לו מרטף מסוים, נותן לו יין שכולו יפה. בלא שיהיה שם מקצת כוססות. ואם אמר לו מרטף, זה של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו 10 כוססות ל-100. כי לשון מרטף של יין הועיל שייתן לו יין יפה. אבל מה שציין שמתכוון למרטף זה, הוא בעצם גורע, שמכל מקום יקבל בין החביות עד 10 כוססות. מסיים את הברייתא, וזה אוצר ששנו חכמי במשנתנו. ועל אופן זה שאמר לו מרטף זה של יין אני מוכר לך, אמרו חכמי במשתנתנו שהמוכר מרטף של יין מקבל עליו הקונה 10 כוססות ל-100. אבל כאשר אמר לו מרטף של יין סתם בלי המילה זה, אינו מקבל עליו הקונה כלום מן היין הרע, מן הכוססות. אם כן נשאלת השאלה כיצד העמדת את המשנה והברייתא לאיל שמדברת במרטף של יין סתם. מתרצת הגמרא אלא אכן מתניתי נמי, גם את משנתנו יש להעמיד במקרה דאמר להמוכר ללוקח, זה, מרטף זה של יין אני מוכר לך. עכשיו, דנה הגמרא בסתירה שבין שתי הברייתא שהובאו לאל. מקשה הגמרא, אמנם נתבהרו לנו דברי המשנה, אבל מכל מקום קשיא הזה הזה, סותרות הברייתות זו את זו, במקרה של מרטף זה של יין אני מוכר לך, בברייתא של רב זביד שנינו שנותן לו יין שכולו יפה, ורק 10 מתוכם כוססות, ואילו בברייתא שהובאה בתחילת הסוגיה שנינו, שנותן לו יין, הנמכר בחנות, דהיינו אפילו היה מרתף כולו חבית של יין כוססות, המחר הוא מחר. מדרץ את הגמרא לוקה שאין כאן סתירה. עד אמר לי, פה מדובר שהוסיף המוכר ואמר לו לוקח שמוכר לו יין הראוי למקפה, להטעים את התבשיל, עד לא אמר לי למקפה. בברייתא השנייה לא נאמר שמוכר היין אמר לקונה שהוא מוכר לו יין הראוי למקפה, הראוי לתבשיל, להטעים את התבשיל. ומבאר את הגמרא את דבריה, בברייתא דרב זביד מדובר במקרה דאמר לי למקפה, ויין העומד להטעים את התבשיל הועיל ומשתמשים בו מעט מעט, ועומד וזמן מרובה, צריכות רוב החביות להיות משל יין יפה, שהתוספת שנותן לו יין הראוי למקפה משמעותה יין באיכות טובה, ואילו התוספת שייתן לו היין ממרטף זה, משמעותה שבא לגרע מטיב היין, מרטף זה כמות שהוא, לפיכך לשון מקפה הועיל שייתן יין יפה, והלשון זה גרע, שמכל מקום יקבל ביניהם, עד 10 חביות כוססות. אילו ברייתא ששנינו בה שמרטף זה של יין נותן לו יין הנמכר בחנות, הברייתא הזו מדברת על מקרה דלא אמר לי למקפה. ומה שהוסיף המוכר בדבריו של יין, כוונתו שאינו נותן לו חומץ. דהיינו, שהגמרה בקושייה הבינה שמרטף של יין משמעותו יין שכולו יפה. ולשון זה בא רק לגרע קצת שיוכל לתת לו גם 10 כוססות. בתירוץ סוברת הגמרה, שהלשון מרטף זה של יין בלא התוספת למקפה, אין במשמעותה שהמוכר מתחייב לתת לו מן היפה. אלא שמפרש בזה לקונה שמתחייב לתת לו יין ולא חומץ. וכיוון שלא יזכיר למקפה, יכול המוכר לתת לו הכל מיין רע, כזה הנמכר בחנות. מסכם את הגמרא, את היוצא לנו להלכה לפי שיטת רב זביד. איל כך, לדברי רב זביד יוצא להלכה כך. אמר לו המוכר לקונה מרטף של יין אני מוכר לך ולא ציין מרטף מסוים שממנו יספק לו את היין. ואמר לו והוסיף המוכר ואמר לקונה שמוכר לו יין הראוי למקפה להתעמת התבשיל, נותן לו יין שכולו יפה, ולא שיהיה שם כוססות כלל. אם אמר לו המוכר מרטף זה של יין אני מוכר לך, ואמר לו והוסיף המוכר ואמר שזה יין הראוי למקפה, נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו הקונה 10 כוססות ל-100. וכפי שהסברנו שדברי המוכר שהיין ראוי למקפה הועיל שחייב לתת לו יין יפה, אבל הועיל ונדברו על יין מרטף זה, הוא גורע בדבריו, והוא מתכוון שמכל מקום יקבל בין החביות עד 10 כוססות, עד 10 חביות עם יין רע. אם אמר לו המוכר מרטף זה של יין, ולא אמר לי בלי להוסיף שהיין ראוי למקפה, אז אם המוכר רוצה, נותן לו הכל גרוע, כשל יין הנמכר בחנות. חוזרת הגמרא לדון ביין סתם, דהיינו במקרה שאמר לו המוכר מרטף של יין אני מוכר לך. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. אמר לו המוכר מרטף של יין אני מוכר לך, ולא אמר מרטף זה של יין. כלומר שלא ציין מרטף מסוים שממנו יספק לו את היין. ולא אמר לי, הוא כמו כן לא הוסיף שהיין שמוכר ראוי למקפה. מהי? כיצד הדין במקרה זה? האם מכיוון שלא אמר שראוי למקפה על הלוקח לקבל עליו 10 כוססות, או מאחר שלא אמר לו מרטף זה, צריך לתת לו יין שכולו יפה, שלצד זה יין סתם אינו בהכרח שייתן לו הכל יין יפה, ורק כשאומר למקפה אנחנו יודעים שמקפידים על כך שהכל יהיה יין יפה, ולפיכך כאשר לא נאמר למקפה, יש צד לומר שיקבל עליו 10 כוססות. ומבואר מדברי הרשב"ם שצדדי הספק הם, שלצד השני כל הקונה אוצר של יין מן הסתם כוונתו למקפה ולא כדי למוכרו בחנות, ואינו רוצה שיהיה בו כוססות. שיין אינו דומה לרוב התינופת לסעת תבואה או ל10 תאנים מטליות ל100 שהלוקח מוכל על כך. שאילו חשיבותם פחותה משל יין וגם התינופת והתלעה הוא דבר מצוי ורגיל בהם. מה שאין כן ביין שכל חבית בפני עצמה היא דבר גדול וחשוב, וגם אין מצוי שיהיה במרטף יין כוסס לפיכך, גם ביין סתם עליו ליתן לו כולו יפה. ואילו לצד הראשון של הספק, אין הבדל בין יין לרוב התינופת לסאה או ל10 תאנים מטליות, כי גם במרטף מצוי יין כוסס, ולפיכך הלוקח מוכל ומקבל. משיבה הגמרא, והגמרא פליגי בה נחלקו במקרה הזה רווחה ורבינה. אחד אמר, אחד מהם אמר שגם במקרה כזה, כיוון שלא נזכר שיין ראוי למקפה מקבל עליו ולוקח 10 כוססות, שבין החביות יהיו 10 חביות עם יין רע. אחד אמר, והמורה השני סבר שבכזה מקרה לא מקבל עליו הקונה מכוססות, אלא נותן לו המוכר יין שכולו יפה. דנה הגמרא כיצד לפי מחלוקת האמוראים הזו מתפרשות הברייתא שהובאו לעיל. אומרת הגמרא מאן דאמר מקבל עליו הקונה 10 חביות כוססות, דייק ולמד את הדין הזה מדרב זביד, מדקדוק דברי הברייתא של רב זביד, דקטני ששנינו באותה ברייתא מרטף של יין אני מוכר לך, אמר המוכר לקונה, נותן לו המוכר יין שכולו יפה. והוא כמנה, והרי העמדנו את דברי הברייתא, דאמר לה המוכר לקונה, שהיין ראוי למקפא, שכן מטעם זה נאמר שם, בבבא השנייה, שבמרתף זה של יין, נותן לו יין שכולו יפה, ומתוכם רק 10 חביות כוססות. והרי שיש לדייק מכאן, טעם, הטעם הדבר שנותן יין שכולו יפה, משום דאמר לה למקפא, המוכר אמר לקונה שנותן לו יין, שמטעימים ממות התבשיל, אבל אם לא אמר לי למקפא, אם לא אמר המוכר לקונה שהוא נותן לו יין למקפא, מקבל עליו הלוקח שבתוך החביות יהיו 10 חביות עם יין רע. 10 חביות כוססות, ואף שלא אמר המוכר, מרתף זה. ומסביר הרן שלשיטה זו שכך היא ההלכה כמובה בהרבה ראשונים, מתפרשת משנתנו כפשוטה, שאמר המוכר לקונה, מרתף סתם. ומה שנזכר בדברי רב זביד לגבי מרתף זה של יין, ואמר למקפא, וזהו אוצר ששנו חכמים במשנתנו, המילה זהו זה לאו דווקא, שכן כאמור גם במרתף סתם מקבל הקונה על עצמו 10 חביות כוססות. אלא שרצונו לומר שאף זה אוצר ששנו חכמים, דהיינו שגם במקרה שאמר למקפא, יכולים למצוא את דין המשנה. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ומאן דאמר זה שסובר, שגם כשלא אמר למקפא לא מקבל על עצמו הקונה 10 חביות כוססות, דייק ודקדק לומר זאת מברייתא שהובא לאל בדף צדיהי עמוד א', דקטני, שנינו באופן הראשון שנזכר בה, מרתף של יין אני מוכר לך, כך אמר המוכר לקונה, נותן לו המוכר יין שכולו יפה, והוא כמנה, העמדנו את דברי הברייתא, הזו, דלא אמר ללא אמר המוכר לקונה שיין למקפא, שכן מטעם זה נאמר שם בבבא השנייה, שכשאמר המוכר מרתף זה של יין, אני מוכר לך, נותן לו יין הנמכר בחנות, יין גרוע, וכשם שבבבא השנייה מדובר שלא אמר למקפא, כך גם בבבא הראשונה שלא אמר למקפא. ומכאן, שגם כשאמר המוכר מרתף של יין, סתם אני מוכר לך בלא שאמר למקפא, מקבל הקונה יין שכולו יפה. שואלת הגמרא, ולמאן דדייק מדי רב זביד, מי שדייק מהברייתא של רב זביד, ולפיה מקבל עליו הלוקח 10 כוססות, ואף שלא אמר המוכר מרתף זה, קשיא, יהיה קשה כיצד הוא יישב את דברי הברייתא של תחילת הסוגיה, שם שנינו, נותן לו יין שכולו יפה, ואינו מקבל עליו הקונה שום כוססות. מתרצת הגמרא, לדעתו חסור ומחסרה והכי קטני. לפי דעתו חסר בדברי הרישה של הברייתא, וכך צריך לשנות בה. במה דברים אמורים שמקבל יין כולו יפה בלא כוססות כלל? דאמר לי כשהמוכר אומר לקונה שהיין ראוי למקפא? לא אמר לי למקפא, אבל אם המוכר לא אמר לקונה שהיין ראוי למקפא, אכן מקבל עליו 10 כוססות ל-100. וכפי ששנינו בברייתא של רב זביד. ומסיים את הברייתא. הוא מרתף זה של יין, ולא אמר לי שראוי למקפא, אז נותן לו המוכר לקונה יין הנמכר בחנות, יין באיכות ירודה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולמאן דדייק מברייתא, מי שדייק מהברייתא שאינו מקבל עליו הקונה, 10 חביות כוססות, קשיא דרב זביד, כיצד הוא יישב את הברייתא של רב זביד, דהו קימנה, שמאחר שהעמדנוע, דאמר לה לוקח למוכר שרוצה ביין למקפא, הרי מדויק, שאם לא אמר לי למקפא, מקבל על עצמו הקונה 10 חביות כוססות. תרצת הגמרא שלדעתו גם הברייתא של רב זביד סוברת, שכן הוא הדין, דאף על גב דלא אמר לי למקפא, אלא אמר לו מרתף של יין, סתם לא מקבל עליו הקונה 10 חביות כוססות. ועד דאוקימנה, דאמר לי למקפא, מה שעמדנו בברייתא הזו שאמר לו למקפא, זהו רק את המקרה של הבבא השנייה שלה. הוכרחנו לומר זאת, משום דקשיא זה הזה. שאם לא כן היה קשה לנו סתירת הברייתות בעניין מרתף זה של יין, כפי שהביאה הגמרא לעיל. אבל במרתף של יין סתם, לדברי הכל, גם אם לא אמר לי מקפא, ייתן לו יין שכולו יפה, בלא חביות כוססות כלל. טבעו של היין, כך הוא, בתחילת קלקולו מקבל ריח של חומץ ועדיין יש לו טעם יין, והולך ומריח יותר ויותר עד שגם טעמו נהפך לטעם חומץ. כך מסביר הרשב"ם. יש מחלוקת המוראים, האם דין יין לא? או שם מדינו כחומץ. הסוגיה שלפנינו מביאה את המחלוקת הזו ומפרטת שני הבדלי דין התלויים בה. א', האם ברכתו בורא פרי הגפן או שהכל? ב', האם מפרישים ממנו תרומות ומעשרות על יין אחר. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, יין הנמכר בחנות אף שיין רע הוא, שריחו חומץ, כיוון שיש לו טעם יין, מברכים עליו בורא פרי הגפן. ורב חיסדא אמר, גבי חמרה דאקרים, למה לי? יין שיחמיץ, לשם מה יברך עליו בורא פרי הגפן, אלא שמאחר וריחו חומץ, דינו כחומץ ומברך עליו שהכל נהיה בדברו. מייטי והיגשו בני הישיבה על דברי רב יהודה מדברי הברייתא במסכת ברכות דף מ' עמוד ב', המפרטת את הדברים שברכתם שהכל. כך שנינו בה. על הפת שעיפשה ונתקלקלה, אבל עדיין ראויה לאכילת אדם, ועל היין שיקרים, שנעשה כוסס וקרוב להחמיץ, ועל תבשיל של מיני מזונות שעוברה צורתו, שהחמיץ ונפגם טעמו ועדיין לא נתקלקל לגמרי, אומר שהכל נהיה בדברו. הרי מפורש יין כוסס ברכתו שהכל, וקשה על רב יהודה, שאומר שמברך עליו, בורא פרי הגפן. צריך לציין שאם נתקלקלה לגמרי אותה פת שעיפשה, ואינה ראויה לאכילת אדם, אין מברכים עליה כלל. כפי שפוסק המשנה ברורה בסימן ריש ד' סעיף קטן א'. ועוד כותב בשער הציון, שהדבר פשוט שהברכה משתנית דווקא כשאוכל, ממקום שנתעפש וקצת נתקלקל. אבל אם מוצא בכיכר מקום שלא נתעפש עדיין, בוודאי שמברך המוציא. אם כן, חוזרים אל קושיית הגמרה, על רב יהודה שאומר שמברך בורא פרי הגפן על יין שיקרים, שנעשה כוסס וקרוב להחמיץ. מתרץ את הגמרא, אמר רב זביד, מודה רב יהודה, בפורצמה דמזדה בן הקרנטה. בברייתא הזו מדובר ביין שכסס הרבה, עד שגם בחנות שבעיר אינו נמכר, אלא רק בקרנות שבפרשת הדרכים, ששם יש הרבה קונים לשתותו מיד, ואינם מדקדקים בטיב היין. וכיוון שגרוע בטעמו יותר מיין הנמכר בחנות, גם רב יהודה מודה שברכתו שהכל. והר"ן בחידושיו כתב שאדם מתחיל לטום בו טעם חומץ, אך אינו חומץ גמור. ובביור הגרא הוא כותב, שזה מה שנזכר בדברי השולחן ערוך באורח חיים סימן ריש ד' סעיף ד', שכל שבני אדם נמנעים לשתותו מפני חמיצותו, אבל לא קיבל טעם גמור של חומץ, ברכתו שהכל. רבינו גרשום כותב שמחמת שטרודים אותם אנשים בפרשת הדרכים, בקרנות הדרכים, תורח אולהם לחפש בעיר אחר יין יפה, לפיכך קונים ממה שמצוי להם בפרשת הדרכים. אומרת הגמרא, אמר לי שאל אביי אל רב יוסף רבו, הנה דעת רב יהודה שיין הנמכר בחנות ברכתו בורא פרי הגפן. הנה דעת רב חסדא שברכתו שהכל. מר כמן סביר עליה, אתה רב יוסף, כמי מהם סובר כבודו? אמר לי, השיב לו רב יוסף, מתנית ידענה, אני לומד הלכה זו מדברי ברייתא, דנה בעניין אחר. נתניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת תרומות, במי שהיו לו חביות של יין טבל, ורצה לייחד אחת מהן להפריש ממנה תרומותיו, לפתור את השאר. נאמר אם כן בברייתא, הבודק את החבית תואם מיינה ובודק כדי לדעת שלא יחמיץ היין, וכדי להסיר איסור טבל מן המעט שרוצה לטעום, היה מעשרו קודם שטועם. כך אומר הרשב"ם, ואילו התוספות בדיבור המתחיל הבודק אומר, שניתן לעשות את הבדיקה הזו גם שלא בדרך של טעימה, על ידי הריח, שכן עם ריחו, כשל יין, ודאי הוא של יין. אלא שמלשון הגמרא לקמן והטעימה ולא עקר מוכח, שברייתא זו מדברת באופן שהבדיקה נעשית על ידי טעימה. הוא הוכרח לבדוק תחילה את החבית לראות שהיא בחזקת שלא יחמיץ יינה, שמכיוון שאין מפרישים מן החומץ על יין, כאמור לאל בדף פ"ד עמוד ב', לדעת רבי שיין וחומץ נחשבים לשני מינים ואין הפרשה חלה, וגם לדעת רבנן שהם מין אחד ואם יפריש מה שעשה עשוי, אבל אין עושים זאת לכתחילה. אז הבודק את החבית, תואם יינה ובודק כדי לדעת שלא יחמיץ היין, להיות מפריש עליה תרומה והולך, ומספיקה לו הבדיקה הזו, כדי שמכאן ואילך בכל פעם יוכל לסמוך על חבית זו בהפרשת תרומותיו, עד שיעשה כל היין שבחבית תרומה, כגון בא למכור מאה לוגין, אומר הרי שני לוגין שבאותה חבית שיחדה, יהיו תרומה על מאה לוגין הללו. ואין צריך שיטול מהחבית ולהפריש בפועל את היין שתרם, שהתרומה ניטלת גם במחשבה. כותב הר"ן שמכל מקום צריך לציין מקום התרומה בחבית, כגון שאם מהלוגין הנמצאים למעלה בשפת החבית, או למטה בקרקעיתה, אבל אם אמר סתם לוגין הנמצאים בחבית, לא אמר כלום. אבל מלשון רש"י במסכת קידושין דף ע"ט עמוד א' משמע, שאומר הרי שני לוגין בחבית פלוני תרומה, ומזה לכאורה משמע שהתרומה חלה גם בלא ציון מקומה. שואלים הראשונים איך יכול להפריש על שאר החביות על סמך היין שבחבית הזו? הרי צריך לתרום מן המוקף, דהיינו שהפירות שרוצה לעשותם תרומה, יהיו יחד באותו מקום עם השאר. אם תורם מן המוקף, ודאי יודע אם היין שבחבית נעשה חומץ או לא. אז כמה דרכים יש בביור העניין? התוספות במסכת גיטין דף למד א' עמוד א' דיבור המתחיל המניח כותבים, שבערבי שבתות וימים טובים מותר לתרום גם שלא מן המוקף. הסבר נוסף, כפי שמופיע ברמב"ם בהלכות תרומות פרק ה' הלכה חבב, שדין תרומה מן המוקף הוא רק לכתחילה, ואצלנו מדובר על תרומה שבדיעבד. הסבר שלישי, תוספות ריד במסכת בבא קמא דף קט"ו עמוד ב' כותב, שדין מוקף הוא דווקא בתרומה דאורייתא, ולכן דווקא המעט שבמעט שמחויב בו מדאורייתא, צריך שיהיה מן המוקף. כל התוספת שנותן אחד מ-40 או מ-50 או מ-60 מן התבואה, לפי עין רעה, עין טובה או עין בינונית, חיובה אינה אלא מדרבנן, ואינה צריכה להיות מן המוקף, ובחבית שלפנינו מדובר על התוספת. הרמב"ן במסכת גיטין דף למד א' עמוד א' כותב, שבכדי למנוע תקלה מעם הארץ שלא יאכל תבל, יכול להפריש אפילו שלא מן המוקף, כי עדיף שיעשה הוא איסור קטן, ולא יעשה עם הארץ איסור גדול. ובריטב"א מבואר שאכן גם בחבית שלפנינו מדובר בתרומה מן המוקף, וכגון שהחבית הייתה מכוסה. אם כן, נאמר בברייתא בתוספתא של מסכת תרומות, הבודקת החבית תואם יינה ובודקת כדי לדעת שלא יחמיץ היין להיות מפריש עליה תרומה והולך, ומספיקה לו הבדיקה הזו כדי שמכאן ואילך בכל פעם יוכל לסמוך על החבית הזו בהפרשת תרומותיו, כגון בא למכור 100 לוגין, אומר הרי שני לוגין שבאותה חבית שייחד אותה יהיו תרומה על 100 לוגין הללו, ואחר כך לאחר זמן של חודש או חודשיים מהבדיקה שעשה, נמצאת חומץ, בדק ומצא שהחמיץ היין שבחבית, ואין ידוע אם מיד לאחר הבדיקה הראשונה החמיץ או רק עכשיו כשמצאה חומץ, ואם כן נמצא שכל היין שרצה לתקן עדיין עומד בטבלו, וזה מצד אחד, ומצד שני, כדין הופרשו כל התרומות ומעשרות שהפריש עד שעה זו, אז כל שלושה ימים מיישת הבדיקה, ודאי, מכאן ואילך ספק, אחרי שלושה ימים, ספק מתי הראה החמצה וממילא ספק אם הייתה הפרשה כהלכתה. שואלת הגמרא מאיקה אמר, כיצד מתפרשים דברי הברייתא הזו, על איזה ימים אמר שהם ודאי ועל איזה אמר שהם ספק, שכן ניתן לפרש את הברייתא הזו בכמה אופנים, כפי שתאמר הגמרא, אופן ראשון בביאור הברייתא, אמר רבי יוחנן אחי כאמר, כך היא הכוונה, כל שלושה ימים הראשונים הסמוכים לשעת הבדיקה הראשונה, אין לך להסתפק והנמצא אז בחבית ודאי היה יין, ואילו מכאן ואילך משעברו שלושה ימים עד שעה שנמצאת חומץ, ספק. האם נשאר יין באותה עת כפי שהיה, ורק עכשיו יחמיץ? וכל הטבלים שתיקן בג' הימים הללו על סמך חבית זו, הם מתוקנים, או שמה מיד לאחר הבדיקה התחיל להחמיץ, ואם כך כעבור שלושה ימים, כבר נעשה חומץ. שכך היה מקובל לחכמים שיין המתחיל להחמיץ, יכול לעשות חומץ רק משעברו ג' ימים. ואם כן, כל מה שיפריש עד עכשיו נשאר בטבלו. אך כאמור, הדבר הוא בספק, כי ייתכן שלא התחילה מיד, אלא ג' ימים סמוך לזמן שנמצאת חומץ, ורק עתה שמצאוה, החמיצה. לפיכך אותם תרומות המונחות בחבית הזו שנעשו לאחר ג' ימים מהבדיקה, יש להם דין תרומה לעניין איסור אכילה לזר עולמית, ופשוט שגם לכהן אסור לאכול מהם אם לא יעשה הפרשה מחודשת. מצד שני, החביות שאיסר על סמך חבית זו לא יצאו מידי טבל עד שיחזור ויתרום פעם נוספת, וכשחוזר ותורם מספק שצריך להפריש את התרומה מהחביות עצמם ואין יכול לתרום עליהם מיין טבל שיש לו במקום אחר, כיוון שיש חשש שאולי כבר נתקן היין שבחביות, ואם יפריש עליו מתבלים אחרים נמצא מפריש מן החיוב על הפטור, והתרומה שיפריש נשארה בטבלה כפי שהייתה. שואלת הגמרא מה הייתה, מה טעמו של רבי יוחנן שבשלושה ימים הראשונים הוא ודאי יין ובשלושה ימים האחרונים הוא ספק חומץ? משיבה הגמרא, רבי יוחנן סובר, חמרה מעילי עקר, דרך היין המתחיל להחמיץ שבתחילה נעיקר טעם היין הנמצא בשפת החבית למעלה, והיית אימי ולא עקר, וזה הרי טעם מהנמצא בשפת החבית, ולא נעקר ממנו טעם יין שהיה לו. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל מאי הראשון, שלפי שיטת רבי יוחנן בביאור הברייתא שבג' ימים הראשונים ודאי יין, בהכרח לומר שסובר שהיין מתחיל להחמיץ מלמעלה, כי אם סובר שהתחלת ההחמצה היא מלמטה, הרי שיכול להיות שהיין התחיל להחמיץ מלמטה יומיים קודם שטעם, ולכל היותר רק היום הראשון של הבדיקה הוא ודאי יין ולא כל השלושה ימים. אם תמצא לומר ואם תרצה לומר שתכף בתר דתעים מעקר מיד לאחר שטעם ממנו החל בהחמצה, גם במצב כזה עדיין לא השתנו הלכותיו, שכן עד שיעברו שלושה ימים מאז שהתחיל להחמיץ אבי ריח החלה וטעם חמרה, רק ריחו נעשה כשל חומץ ועדיין יש לו טעם יין, וכל ריח החלה וטעמי חמרה חמרה, כל שריחו חומץ וטעמו יין, דין יין יש לו, ולפיכך בשלושה ימים הסמוכים לבדיקה הוא ודאי יין, והספק הוא רק מכאן ואילך. זהו ביורו של רבי יוחנן בברייתא. אופן שני בביור הברייתא, ורבי יהושע בן לוי אמר, הוא חולק על דברי רבי יוחנן, והוא מפרש שכך היא כוונת הברייתא. כל שלושה ימים האחרונים שקדמו לזמן שנמצאת חומץ, ודאי לנו שבאותם ימים כבר השתנה היין ונעשה חומץ. מכאן ולהלן, ומה שקדם לשלושה ימים הללו, דהיינו משעת בדיקה ראשונה עד שלושה ימים הללו, ספק. יש לך להסתפק האם כבר החמיץ מאותו זמן. ולדעת רבי שאין מפרישים מחומץ על יין, וכן לרבנן שחולקים על רבי, וסוברים שכן מפרישים מחומץ על יין, אז עליו לחזור ולהפריש, שכן אלו שהופרשו בשלושה ימים אחרונים, טבל גמור הם. אם כן, לדעת רבי יהושע בן לוי, כל שלושה ימים האחרונים שקדמו לזמן שנמצאת חומץ, ודאי לנו שבאותם ימים כבר השתנה היין ונעשה חומץ, מכאן ואילך, מכאן ולהלן, מה שקדם לשלושה ימים הללו, דהיינו משעת בדיקה ראשונה עד שלושה הללו, יש לך להסתפק האם כבר החמיץ באותו זמן, ויש להם כל דיני ספק האמורים. שואלת הגמרא מה הייתה, מה טעמו של רבי יהושע בן לוי שמיד משעת בדיקה ואילך מתחיל הספק ואילו בשלושה ימים האחרונים ודאי חומץ? משיבה הגמרא, רבי יהושע בן לוי סובר, חמרה מיתתי עקר, יין כשמתחיל להחמיץ, ראשית נעקר ממנו טעם היין הנמצא בתחתית החבית, ואימור עקר ולאו הדעתי. ואם כן, יש מקום לומר שעוד קודם שבדק כבר נעקר טעם היין שבתחתית, והוא שטעם מהיין שלמעלה בשפת החבית לא ירגיש בזה. ואם תמצא לומר, ואפילו אם תרצה לומר מעילה יעקר, שהיין הנמצא בשפת החבית למעלה נעקר תחילה, ואת טעימי ולא עקר, וזה הרי טעמו ויודע בוודאות שלא נעקר ממנו טעם היין. מכל מקום, בדיל מבטר דטעימי עקר, שמה תכף ומיד לאחר שטעמו החל להיעקר ממנו טעם היין, ובמצב כזה, הרי אב וריח החלה וטעמי חמרה. כבר נעשה ריחו חומץ ורק טעמו נשאר יין. וריח החלה וטעמי חמרה, כל שריחו חומץ וטעמו יין, יש לו דין של חלה, יש לו דין של חומץ. לפיכך כבר בגמר הבדיקה הראשונה, מיד מתחיל הספק. שואלים התוספות דיבור המתחיל מהי השני, מאחר שניתן לבאר את דברי רבי יהושע בן לוי, גם אם נאמר שסובר שהיין מתחיל להחמיץ מלמעלה, מניין לגמרא שרבי יהושע בן לוי נחלק על רבי יוחנן, גם בדבר זה, וסובר שמתחיל להחמיץ מלמטה. תרצים התוספות שהגמרא סוברת שלפי האמת, היין מתחיל להחמיץ מלמטה, ולכן פרשה את רבי יהושע בן לוי בדרך הזו. ולא רבי עקיבא איגר אומר, שכוונת הגמרא בדבריה להביא שתי אפשרויות, מדוע לרבי יהושע בן לוי, ג' הימים האחרונים ודאי זה חומץ. הסבר אחד, שגם הוא סובר, רבי יהושע בן לוי, כמו רבי יוחנן, שריחו חומץ דינו כיין. אבל מצד שני הוא סובר שההחמצה מתחילה מלמטה. ולכן לא ייתכן שבג' ימים הראשונים ודאי יין, שאולי שני ימים לפני הבדיקה כבר נעקר הטעם מלמטה. והתואם לא חש בזאת, וכעבור יום תכף יחמיץ. ובעל כוחך שהכוונה בברייתא ששלושה ימים הם ודאי, הכוונה היא על שלושה ימים האחרונים שהם ודאי חומץ. ולפי זה בהכרח מדובר באופן שנמצא חומץ חזק בחריפותו, שבוודאי יחמיץ ג' ימים לפני בדיקה שנייה, כפי שתעמיד הגמרא לקמן לדברי דרומאי בדעת רבי יהושע בן לוי. ועוד הסבר אומר הרבי עקיבא איגר, גם לדעתו של רבי יהושע בן לוי ההחמצה מתחילה מלמעלה, אבל מצד שני הוא סובר שכל שריחו חומץ דינו כחומץ, וכן בהכרח שכוונת הברייתא שלושה ימים ודאי, היינו שג' הימים האחרונים ודאי חומץ, כי אין לומר ג' ימים ראשונים ודאי יין, שכן ייתכן שלאחר הבדיקה התחיל להחמיץ ומיד דינו כחומץ, ולפי זה הברייתא מדברת בחומץ רגיל. חוזרים על הגמרא שמבארת אופן נוסף בביאור הברייתא. דרומאי החכמים בני הדרום, ואף על פי שמצינו בכל הש"ס פעמים רבות שמובאים דרומאי והכוונה לרומאים, נאמר בהגאות רבי יעקב עמדין, שדרומאי בסוגייתנו הם זקני הדרום המובאים בכל הש"ס. אם כן, החכמים בני הדרום מתנו משמי היו שונים משמו של רבי יהושע בן לוי באופן אחר את הסבר הברייתא. בשלושה ימים ראשונים שמשעת הבדיקה הראשונה אין לך להסתפק, אלא נמצא בה אז ודאי, היה יין. וגם בשלושה ימים האחרונים שקדמו לבדיקה האחרונה אין לך להסתפק, כי ודאי באותם ימים מה שבחבית כבר היה חומץ. וימים אמצעיים שבין הראשונים לאחרונים ספק, בהם יש לנו להסתפק האם שינוי במצב היין נעשה באחד מהימים הללו, או רק בשלושה אחרונים וכאמור להיל. מקשה הגמרא על שיטת חכמי הדרום, הגוף הקשיה. הרי לשיטתם, רבי יהושע בן לוי סותר את דברי עצמו. תחילה אמרת בשמו שימים ראשונים שלאחר הבדיקה, מה שנמצא אז בחבית ודאי היה יין. ואף שיש לחשוש שמיד לאחר הבדיקה החל היין להחמיץ, על מה מוכח מכך? שסובר רבי יהושע בן לוי ריח החלה וטעמי חמרה, חמרה, שבמצב שרק ריחו חומץ וטעמו יין, לא השתנו הלכותיו ודין יין יש לו. כי אם נאמר שיש לו דין חומץ, כיצד יהיה? בשלושה ימים הראשונים ודאי יין, הרי ימים אלו נמצאים בחשש שהשתנה הריח. ועד הרמרת, ושוב חזרת ואמרת בשמו, שכל השלושה ימים האחרונים שקדמו לבדיקה אחרונה, הנמצא בחבית ודאי הוא חומץ. ואף שייתכן שרק סמוך לבדיקה הזו נשתנה טעמו לחומץ. על מה מוכח מכך שדעתו ההפך? ריח החלה וטעמי חמרה, חלה. שכל שקיבל ריח חומץ בלבד אבל טעמו עדיין יין, השתנו הלכותיו ודין חומץ יש לו. שאם לא כן, מדוע הימים האחרונים עומדים בחזקת ודאי חומץ? הרי ייתכן שרק הריח השתנה ולא הטעם. מתרצת הגמרא, חכמי הדרום סוברים לדעת רבי יהושע בן לוי, שהמדובר בברייתא הזו כגון דאישתכח, שהחומץ שנמצא בבדיקה האחרונה היה חלה ספיקטקה, חומץ חזק בחריפותו. דאי לאו דעקר תלת היומי, לא אבי משתקה חלה ספיקטקה, שאם לא, שכבר החמיץ שלושה ימים קודם לבדיקה הזו, לא היה יכול להימצא בו חריפות חזקה. כלומר, גם לדעת רבי יהושע בן לוי ריחו חומץ ויש לו טעם יין דינו כיין, ולפיכך בשלושה ימים הראשונים הנמצא בחבית וודאי יין אף שהחל להחמיץ, וריחו חומץ. אבל בברייתא הזו שהחומץ שנמצא הוא בעל חריפות חזקה, ודאי שהחמיץ שלושה ימים קודם לכן. לאל בדף צדיי עמוד ב' שאל הבאי את רבי יוסף, כמו מי הוא סובר במחלוקת האמוראים, איזו ברכה יש לברך על יין הנמכר בחנות שטעמו כיין וריחו כחומץ, האם ברכת בורא פרי הגפן או ברכת שהכל? השיב לו רב יוסף רבו, שמברית הזו האמורה עד כה ניתן להוכיח דבר זה. עכשיו מברר את הגמרא כיצד הוא פשט לו. שואלת הגמרא, כמן פשט לי, כמי משניהם פשט רב יוסף לאביי? מאחר שניתן לפרש את הברייתא כדעת רב יוחנן, שטעם יין וריח חומץ דינו כיין, נמצא אם כן שברכתו בורא פרי הגפן. מצד שני ניתן לפרש כרב יהושע בן לוי, שדינו כחומץ וברכתו שהכל. בשבעה הגמרא פליגי בה נחלקו בדבר הזה רב מרי ורב זביד. אחד אמר, אחד מהם סובר שכוונת רבי יוסף הייתה לפשוט כרבי יוחנן, דהיינו שמברך בורא פרי הגפן. אחד אמר שכוונת רבי יוסף לפשוט כרבי יהושע בן לוי, שברכתו שהכל. והריטב"א מפרש את מחלוקתם בשני אופנים. א', שכל אחד קיבל מרבותיו ביור אחר בכוונת רבי יוסף. ב', שכל אחד מהם נטע מדעת עצמו לאחד הצדדים. והוא פירש שכוונת רבי יוסף הייתה כדבריו. כותב הרשב"ם שכיוון שלשיטת דרומאי גם רבי יהושע בן לוי סובר כרבי יוחנן שדינו כיין, נראה אם כך להלכה כשיטת רבי יוחנן. דנה עכשיו הגמרא בדין מקח טעות במחר לחברו חבית יין והחמיצה. איתמר, אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש, המוכר חבית יין לחברו והקונה נטל את היין כשהוא בתוך החבית של המוכר, וכך העבירו לביתו והחמיצה בבית הקונה. אמר רב, כל שנעשתה החמצה בתוך שלושה ימים הראשונים משעת המכירה, החבית עדיין ברשות מוכר עומדת, והיא תחת אחריות המוכר וההפסד שלו, שהדבר ידוע שאין יין מחמיץ בפחות משלושה ימים, וחבית זו שהחמיצה תוך שלושה ימים, סימן הוא שכבר ביותה אצל המוכר התחילה להחמיץ, וכיוון שסופו להיעשות חומץ, הרי זה כלוקח יין ונמצא שהוא חומץ, ששנינו לאל בדף פי ג' עמוד ב' שהוא מקח טעות, ועל המוכר להחזיר ללוקח את מעותיו. ואפילו אם הקונה טעם מהיין בשעת הקנייה ולא הרגיש בריח החומץ, ברור וידוע לנו שכבר בשעת המכירה התחיל ריח החומץ. כך אומר הרשב"ם. ויתר על כן כותבים התוספות בדיבור המתחיל, כל ג' ימים הראשונים, שאפילו אם בשעת הטעימה סבר שריחו יין, כיוון שהחמיץ תוך ג' ימים, ודאי לא בדק היטב. הרשב"ם מוסיף שהגמרא נוקטת מקרה של חבית יין ללמדנו חידוש, שגם בחבית אחת הנמכרת, אין המוכר יכול להיפטר בטענה שחבית זו כדי לשתותה מיד מחרה. והלוקח הוא זה שישעה אותה עד שהחמיצה והפסיד לעצמו. לא יכול המוכר לטעון טענה כזו. והתוספות כותבים שזה בתנאי שהיה ידוע שהחבית של המוכר טובה, שאם לא כן, אומר המוכר לקונה, היין היה טוב והכלי גרם לו להחמיץ, ואתה הפסדת לעצמך, כי היה לך לשתותו מיד או להוריקו לכלי אחר. המשיכה הגמרא ואומרת, מכאן ואילך, אחר שלושה ימים משעת המכירה, החבית היא ברשות הלוקח עומדת תחת אחריותו של הקונה, וההפסד הוא שלו, ואפילו עדיין לא שילם עבור היין, הוא חייב לשלם. וכותבים התוספות שכל זאת בתנאי, שבשעת המכירה טעמו מן היין והיה טוב, אבל אם לא טעם מן היין ועדיין לא נתן מעות, הקונה אינו חייב לשלם, כי ספק אולי יחמיץ בתוך ג' ימים והמוציא מחברו עליו הראיה, המוכר הוא זה שצריך להביא ראיה שהוא מחר לו יין טוב. זוהי כאמור שיטתו של רב. ושמואל אמר, הוא חולק על דברי רב וסובר, שגם ביחמיצה בתוך שלושה ימים הראשונים למכירה אין היין תחת אחריות המוכר אלא באחריות הלוקח, והסיבה היא חמרה הקטפה דמרי שבר, יין על כתף בעליו מדלג, כלומר, חטא הבעלים גורם ליין להיעשות חומץ. והוא הדין בענייננו. הקונה כנאו מהמוכר כשהוא טוב, ומזלו שלא גרם ליין שמיהר להחמיץ. ולכן אפילו כשהחמיץ בתוך שלושה ימים, מן המכירה, ההפסד שלו והמוכר פטור מלהחזיר לו את מעותיו. דברי הגמרא לקמן בדף צדיחת עמוד א', חמרה מזלה דמרי גרים. יין, המזל של הקונה הוא זה שגורם לו להחמיץ. שנאמר בספר חבקוק, פרק ב' פסוק ה', ואף כי היין בוגד גבר יהיר, והפירוש יין מזל בעליו גורם להחמצתו. אם בגד היין ושינה טעמו והחמיץ, כל זאת למה? משום שגבר יהיר, גאוות בעליו, גרם שיחמיץ. שאדם שמתייהר בדבר שאין בו, גורם שהיין בוגד בו, שסבורים שהוא יין ונמצא חומץ, וזו מידה כנגד מידה. כך יסביר הרשב"ם לקמן בדף צדיחי תמוד א'. ואילו תוספות בדיבור המתחיל ושמואל מביאים את דברי רבינו תם, שפירש את דברי שמואל חמרה הקטפה דמרי שעבר באופן אחר, כלומר שהיין בשעה שנשאו הלוקח על הכתפיים והוליכו לביתו התקלקל, כי על ידי הנענועים שבדרך מיהר להחמיץ. ועל פירוש זה מקשים התוספות, שמכל מקום מדוע ייפטר המוכר, שהרי על דת שיוציאו ויוליכו הקונה לביתו כנאו, אומרים התוספות ראש שזה לא קושייה, כיוון שבני אדם יכולים להכיר על ידי הטעם האם ראוי להתקיים או להתקלקל, אבל אינם יכולים להבחין ביין שאינו מתקלקל גם אם מטלטלו, וגם לפעמים מטלטלים אותו בחוזק ומזה הוא מתקלקל. אילו הרתבה כותב שבעצם השאלה הזו נחלקו רב ושמואל. רב סובר שיודע המוכר שלוקח את טלטלנו ויקחנו לביתו, והיה צריך למכור לו יין שאינו מתקלקל בטלטול, ושמואל סבר שהמוכר יכול לומר לו, סבור הייתי שלא תטלטלנו לבדך, אלא בעזרת אדם נוסף שתתלעו על מות בשניים, שבאופן זה אינו מתקלקל. או יכול לומר, סבור הייתי שתניחנו ברשותי. אומר המאירי בשם רבותיו שלטעם זה, אם אכן לא טלטלו את החבית והחמיצה בתוך ג' ימים, גם שמואל מודה שאחריות על המוכר. אבל לא כן הדבר לדעת הרשב"ם שהמזל גורם, לפיכך אף בלא נטלטלה החבית, הואיל וכנאה קונה בקניין או ששכר את מקומה בבית המוכר והחמיצה בתוך ג' ימים, ההפסד ללוקח. מביאה הגמרא את הכרעת הדין במחלוקת הזו, עבד רב יוסף עובדה, כבתי דרב בשיחרה, וכבתי דשמואל בחמרה. והלכת הכבתי דשמואל. דן רב יוסף ופסק הלכה למעשה כשיטת רב באחד שמחר שאיחר לחברו ונתקלקל בבית הקונה, ופסק רב יוסף שעל המוכר להחזיר לקונה את מעותיו, וכשיטת שמואל פסק רב יוסף הלכה למעשה ביין שהחמיץ בבית הקונה בתוך שלושה ימים מהמחירה, דהיינו שההפסד של הלוקח והמוכר פטור מלהחזיר לו מעותיו. ומסיימת הגמרא ואומרת, והלכת הכבתי דשמואל, אכן הלכה כדברי שמואל שההפסד הוא של הלוקח. אומר הרשב"ם שפסק שמואל כיוון שסתם משמע משמע כדבריו, שכן שנינו לכמן, כותב הרשב"ם, שפסק כשמואל כיוון שסתם משנה משמע כדבריו, שכן שנינו לכמן בדף צד זין עמוד בית, המוכר יין לחברו והחמיץ אינו חייב באחריותו. עוד אומר הרשב"ם, שרב יפרש שהמשנה הזו מדברת לאחר ג' ימים, או במקרה שהלוקח הוריק את היין לקהיליו, שאז אומר לו המוכר, קהיליך גרמו שיחמיץ. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אחד שאיחר תמרים שאישרה תמרים במים ונעשו המים שאיחר, ולאו דווקא מי שאיחר התמרים ברכתם שהכל, שגם הדבש הזב מהם אינו נחשב לממשות של הפרי וברכתו שהכל. ואחד שאיחר שעורים שאישרה שעורים במים ונעשו המים שאיחר. ואחד שמרי יין שאישרה שמרים במים וקיבלו המים טעם של יין. כל אלו מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. ולא ברכת בורא פרי העץ על שאיחר התמרים, ולא ברכת בורא פרי האדמה ומיני מזונות על שאיחר השעורים, ולא בורא פרי הגפן על היין שנעשה מן השמרים. וזאת משום שאין בכל אילו חשיבות הפרי, לכן אין ברכתם כברכת הפרי. ובורא פרי אדמה שהביאה הגמרא זו הברכה ראויה לאוכל דגן שהוא חי או קלוי או שלוק וגרעינים שלמים, כמבואר בשולחן ערוך אורח חיים סימן ר' ח' סעיף ד'. וגם לדעת הרמה שם ששעורים, כיוון שאינן ראויים למאכל רק על ידי הדחק, אין מברך לפניהם רק שהכל. מכל מקום אם היו מבושלים, מברך עליהם בורא פרי האדמה. כך מביא המשנה ברורה בשם האליה רבה. ובורא מיני מזונות, זוהי הברכה ראויה לתבשיל הנעשה מחמשת מיני דגן כשנתמעכו בשעת הבישול. מדברי התוספות בדיבור המתחיל ואחד מבואר, שאף אם ישתה את השיחר מבלי לסנן את השעורים, אין לברך על השיחר בורא מיני מזונות. והטעם? שאין מברכים מזונות רק ששינה למצב היותר מעולה, ובשעורים יש באפשרותם להיות במעלה יותר גדולה משיחר שיפה מהם פת. הסבר נוסף, מי אומר לנו שהשעורים במים הם העיקר? אולי המים הם העיקר. ושיחר שעורים הועיל והוא צלול ועומד לשתייה, אינו נחשב בכלל תבשיל של חמישה מיני דגן שיברך בורא מיני מזונות, שאין מברכים בורא מיני מזונות, אלא על מאכל. משמע, בתוספות במסכת ברכות דף ל"ח עמוד א', דיבור המתחילה היא, שאפילו יש בהם כזית בכדי אכילת פרס, גם כן לא מברכים עליו, אלא שהכל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרים אומרים, הם חולקים על דברי תנא קמא וסוברים שמרים שאושרו במים, ושמרים עצמם ברכתם בורא פרי הגפן כאמור בשולחן ערוך אורח חיים סימן ר' ד' סעיף ה', ראינו כשמצץ את לחלוכית היין שבהם, אז שמרים שאושרו במים שיש בהם, שמורגש במים טעם יין, מברך עליהם ברכת בורא פרי הגפן, שיין גמור. רבא ורבי יוסף דמרי תרוויו שניהם אמרו, אין הלכה כאחרים האומרים לברך על יין שמרים בורא פרי הגפן. שואל, השיטה מקובצת, למה הוא צריכו לפסוק שאין הלכה כאחרים? הרי דבר פשוט, הוא שולחים אחרי דברי תנא קמא. כפי הכלל הידוע, כל דעה שהובאה בלא לציין שם האומר, כך יהיה הלכה. והוא מתרץ השיטה מקובצת שהיה מקום לטעות ולומר, כיוון שביין שריחו חומץ וטעמו יין ברכתו הגפן, כנזכר בסוגיה לאל בדף צדיבה ועמוד א', אם כן, הרי שהטעם עיקר. אם כך נאמר גם בשמרים שנתנו בהם מים שיש להם טעם יין שיהיה ברכתו הגפן. לכן השמיענו שאין הולכים אחר הטעם כדעת אחרים, שטעם זה אינו אלא קיוע בעלמא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי דף צדי ה' ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דין ההונאה בפחות משטות, בשטות ויותר משטות? שאלה שנייה, במרתף יין באיזה מקרה ודאי מקבל עליו 10 כוססות ל-100? שאלה שלישית, מה הדין כשאמר מרתף של יין ולא אמר למקפא? שאלה רביעית, מהו יין הנמכר בחנות? שאלה חמישית, כיצד מברכים על יין הנמכר בחנות? והשאלה האחרונה על דף צדי ה', על איזה יין ודאי מברכים שהכל. משאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. א' באייר תשע"ז, ב' דראש חודש אייר תשע"ז. סיימנו כאמור בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף צדי ה' ממסכת בבא בתרא. אנחנו שוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שישי ב' באייר, ערב שבת קודש, פרשת תזריע מצורע. ונלמד שני דפים כהרגלנו בסייעת הדשמיה. בערבי שבתות וימים טובים נלמד את דפים צדי ו' וצדי ז' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. חודש מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, הורה תורה ושמחה מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.